אתם מאזינים לפודקאסט ריאל מדריד בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט ריאל מדריד פרק 93, פרק האליפות של ריאל מדריד, הבוקר שאחרי הניצחון המשוגע על ברצלונה בקלאסיקו 3-2, משערים של ויניסיוס, לוקאס וסקס ואיך לא, איך לא, ג'וד בלינגהאם בתוספת הזמן. איתכם באוזניים אורי רייך, גל קרפל וחמי אלמוג. אהלן חברים, בוקר טוב.
אהלן, בוקר טוב.
מי, נרדמת? סידרת דופק?
תשמע, היה לילה קצר.
היה לילה קצר.
ארוך וקצר. כן, כן, כן. משחק משוגע. קיבלנו הכל מהכל. וסוף טוב, הכל טוב.
סוף טוב, הכל טוב, זה יפה. טוב, כותרות קצרות. הכותרת שלי באווירת חג שיר ישראלי, זאת שמעל לכל המצופה, כי אנחנו נמצאים בנקודה שעכשיו אנחנו אומרים, אז כן, ריאל מדריד היא חזקה והיא טובה, וברור שהיא לוקחת אליפות, והיא בחצי גמר ליגת אלופות, כי זה ריאל מדריד, אז זה לא מפתיע. אבל ישבנו פה בחדר הזה, ודיברנו במהלך הקיץ, ואמרנו איך הם לא מביאים מחליף לבנזמה, ומי יכבוש את השערים, ואיך הם מביאים רק את קפה, ולא במקום קורטואה, ואיך הם לא מביאים בלם כשזה נפצע, וכשהוא נפצע, ובסופו של דבר, על אף שהחלקים בסגל של ריאל מדריד, זה עדיין סגל אדיר, ועדיין יש אין סוף כלים מקדימה, עם ויניסיוס ורודריגו, ועדיין הכישור הוא כישור אדיר, עדיין אני חושב שהשלם הוא גדול מסך חלקיו, וההישגים של ריאל מדריד בשלב הזה של העונה הם גדולים מעל לכל ציפייה שהייתה לנו, להגיע למצב ששישה מחזורים לסוף, האליפות מונחת בכיס ואפשר להתמקד בחצי גמר ליגת האלופות, כשברבע הגמר קיבלת את מנצ'סטר סיטי. אני חושב שזו הצלחה כבירה של אנצ'לוטי, מה שהוא מצליח לעשות. אגב, אני אדבר על זה בפודקאסט ברצלונה, שם יכול להיות שהחלקים פחות טובים, אבל אני חושב שהשלם אפילו קטן מסך חלקיו, ומבחינתי אנחנו נדבר על הרבה מאוד שחקנים, אבל על ההתחלה אני חושב שחשוב לציין את אנצ'לוטי, כי מה שהוא מצליח לעשות עם הקבוצה הזו, ראיתי ציוץ אתמול של אוהדי ריאל מדריד, לעלות לקלאסיקו עם שני המגנים המחליפים שלך, שאחד מהם בכלל לא מגן קמווינגה, ועדיין לנצח, וכל התחלופה והחילופים והדברים הלא ברורים, וזה לא שהוא לא טועה, הוא טועה לפעמים, אבל הוא מוצא את הדרך לתקן, ובסופו של דבר ברגע האחרון הניצחון איתו, התוצאות איתו, כן, וזה, סוג, וזה מעל הכל.
זה סוג של עונת מעבר, חלקה מעבר בין בנזמה למבפה, וחלקם כפוי באמת בגלל כל הדברים שאמרת, ומודריץ' וקרוס והגיל שלהם, סוג של עונת מעבר שהפכה לעונת סי מטורפת, וזה כוחו של מועדון.
והסי אולי עוד לפנינו, הסי אולי עוד לפנינו. קרפה, הכותרת שלך.
טוב, הכותרת שלי זה איזה מסכנים ברסה, סתם זה לא באמת הכותרת שלי, אבל זה מעניין להגיד, כי הם מסכנים, אין מה לעשות.
ברסה לברסה, ברסה
גדולה לברסה, אבל לא זו באמת הכותרת של ריאל מדריד, אלא תראה, כותרת אולי די בנאלית, אבל במילון כתוב ווינרים, וזה ריאל מדריד. זה ריאל מדריד, אם לפני שנתיים חשבנו שריאל מדריד שבוע הציע ווינריות, מה שקרה השבוע זה עוד יותר מטורף, ומה שקרה בקלאסיקו הזה זה עוד רמה למעלה. פשוט מדהים, הכל מסתדר להם, אתה יודע, מנטליות של ב-NBA קוראים לזה next man up, כאילו מי שפצוע, בא מישהו לפניו, וזה לא משנה מי היה לפני זה, בית ספר לחשיבה חיובית, בית ספר להתרכז במה יש ולא במה אין, ופשוט הם תמיד, יש להם סיבות להצליח, אין להם סיבות להיכשל ותירוצים להיכשל, יש להם הרבה סיבות להצליח, והם מצליחים בענק, וזה היה פשוט משחק, אחד הקלאסיקויים הכי טובים שראינו, אתה יודע, זה לא באיכות אולי של פעם בדיוק, אבל מבחינת האינטנסיביות וההנאה וכמה שהמשחק היה בלתי צפוי, ובכל זאת קרה הדבר הכי צפוי, ריאל מדריד נצחת עם הבאזר בצורה מדהימה, היה משחק מרגש בטירוף, וריאל מדריד לא הייתה
עם האצטדיון, עם הברנבאו, עם המסך, עם הגג, עם האווירה, אני מסכים.
וואו, מה שהלך שם.
זה הקלאסיקו לדעתי מבחינת, שוב, הריגוש והטירוף הכי גדול מאפריל 2017, כשמסי הניף שם את החולצה, זה גם נגמר 3-2 בתוך התוספת. אז זה לא הספיק אגב לברסה לאליפות, הפעם זה יספיק לאליפות לריאל מדריד.
מטורף, מטורף.
חמי, כותרת שלך?
כן, הכותרת שלי קלאסי לוקאס. תשמע, במשחקו ה-343 במדי ריאל מדריד, לוקאס וסקס עושה משחק, לדעתי זה המשחק הכי גדול שלו בריאל. הכי גדול שלו בריאל, עושה משחק, שלושה שערים, מעורבות ישירה, שער, בישול, סחיטת פנדל. הוא הראשון שעושה את זה מאז 1993, מיטשל עשה את זה אז.
מטורף.
כן? עבורי גם מציין של המשחק, with all due respect הוא למיני עמל, שנתן משחק גדול, אבל...
שצריך לשים כוכבית, זה הספרדים האוהדים שולחים את הבחירות,
אבל...
נראה לי שסוגרים את זה משהו בדקה ה-90 או משהו בסגנון.
אם היה לנו זמן, היינו עושים חצי דקה של מחיאות כפיים ללמיני עמל.
הכל בסדר.
כל הכבוד, באמת.
הכל בסדר. ימל עשה משחק מדהים, אבל לוקאס וסקס, תקשיב, מגן, כמגן ימני, לעשות משחק הזה, זה פשוט, באמת, יוצא דופן. מאוד נהניתי ממנו. אני חושב שהמשחק אתמול היה כמו ש... הוא היה מרגש, הוא גם היה, אתה יודע, זה לא עכשיו שהיה פה ריאל הייתה איזה הרבה יותר טובה או משהו...
לא, פחות טובה.
היה, מה... כן, זה היה משחק כאילו כבר ראית את ההפסד עוד שנייה קורה, והכל קורה כמו שהוא קורה בסוף. בסוף, כל העונה הזאת זה כאילו אותו דבר, זה אותו סרט שחוזר על עצמו, וריאל מדריד עושה את זה עוד פעם. אני קראתי היום נתון פסיכי, ריאל מדריד בשני הקלאסיקוס הובילה סך הכל 7 דקות וניצחה את שני המשחקים.
תורה. היה ציוץ לפני המשחק של עיתונאי ספרדי שאמר כל אוהד של ריאל מדריד העונה בדקה ה-70 הוא רוצה לחנוק את אנשלוטי ובסיום הוא רוצה לקנות לו יין וסיגר.
כן, שמעתי לך אומר את זה בשידור אתמול. תראה, זה דבר...
כל משחק מחדש.
ריאל מדריד, זה שוב, דיברתי בפודקאסטים קודמים, פעם קודמת שהיינו על היה בסדר, אז
נכון,
שאלו אותי, וזה יהיה בסדר לתפארת, כי תשמע לכאורה, יום שישי יש להם משחק בחוץ נגד ריאל סוסיאדד, עוד רגע הם יכולים להפסיד, הוא מוציא את ויני עוד, יהיה 5, ואז הם סוסיאדד בחוץ, ואז ביירן בחוץ, ויש להם עומס משחקים, זה לא מורגש בכלל, זה לא רק יהיה בסדר.
כמה ימים אחרי 120 דקות מותשים, שחוטים אחרי...
כמו שאמרתי, סיבות להצליח, לא סיבות, לא תירוצים להיקשל, סיבות להצליח, אין בעיה, ננצח, נביא, יהיה בסדר, כאילו, תשמע, פשוט, איזה מנטליות יש למועדון הזה.
העניין של ה-120 דקות, כאילו, מכניס אותך לאיזושהי תבנית של מבחינת כדורגל, אז אתה יכול להבין. שהכדורגל הוא לא כזה, גם הרכב לא היה מאוד מאוד רך באמצע, כמובן גם מגן שמאלי לא הסתדר בכלל עם ימל, זאת אומרת היו גם אילוצים, וזה שזה גרר גם את זה שנאצ'ו כנראה היה באומס, גרר את צ'ואמני להיות בלם במקום לשחק בקישור, שהקישור הזה כולו שיחק את ה-120 דקות, ולכן היו לא מעט קשיים אובייקטיביים שצריך להזכיר אותם, ו-120 דקות, ויום אחרי ברצלונה ריאל מדריד שיחקה, ככה שאם עוטפים את הכל וזה, אז אתה יודע, אז כדורגל בצד, ניצחון רוי, וכן.
אני רוצה להגיד על לוקאס וסקס שני דברים. האחד זה שכולם מתמקדים כמובן ביכולות ההתקפיות שלו. אני לא ראיתי אתמול את רפיניה וגם לא את קנסלו, והם שני השחקנים ששיחקו על הקו שלו. כלומר, גם הגנתית הוא נתן הופעה טובה. ואתה יודע, דיברנו פה לפני איזה חודש, טרנט אלכסנדר ארנולד, אולי ריאל תעשה איזשהו מכתב, וגם בקיץ, שוב אני חוזר לקיץ. מה אמרנו? איפה הבעיות של ריאל מדריד? נקודת תורפה מסוימת בעמדת המגן הימני עם דני קרבחל, שהוא ככה בירידה. נכון, והוא נותן עונה אדירה, ואין לו גיבוי, אמרנו הגיבוי שלו לא מספיק טוב, ולוקאס וסקס העונה כבר ניצח להם משחק בתוספת הזמן, ונראה אדיר, ונזכיר, הוא מסיים חוזה, והוא עוד לא הרי חוזה, ונכון שבריאל לא נותנים חוזה ליותר מעונה אחת אחרי גיל 30, אבל זה מישהו, הוא, ונאצ'ו נדבר עליו, הוא החליט לעזוב, אבל לוקאס וסקס, אם הוא רוצה להישאר, הוא צריך להישאר כמה שהוא רוצה. כמה שהוא רוצה, ונזכיר שוב את העניין שהוא גם כבש את הפנדל, אחד הפנדלים המחרים נגד סיטי, ועשה את חגיגת הביצים הגדולות, זה איש ש... אתה יודע, גם הוא מעל לכל המצופה.
דיברתי פה שבוע שעבר על חלקיקי המדרידיסמו האלה, שזה לוקאס וסקס ונאצ'ו, אבל בשונה מנאצ'ו, לוקאס וסקס בעונה גדולה. נאצ'ו לא עושה עונה טובה.
נכון.
לוקאס וסקס בעונה מדהימה, וכל הכבוד לו.
טוב, אני רק אומר, תראה את הגיבורים, חוץ מויני, שגם נתן שם מהלכים גדולים, תראה את הגיבורים בעצם של המשחק הזה, בטח וסקס, אברהים דיאז, שאת המהלך של הגול, הוא נתן שם סללום לא נורמלי, אברהים דיאז, כאילו אפשר לחשוב, אבל וואו.
בתחילת העונה ישבנו פה, אנשים אמרו, הוא בכלל לא מתאים לריאל מדריד, הוא לא ברמה, וגם הוא נותן עונה אדירה.
זה לא בגלל שהוא כזה שחקן ענק, וזה לא בגלל שלוקאס וסקס כזה שחקן ענק. והבן אדם השלישי שאני רוצה להזכיר זה פרן גרסיה, שנכנס שם, המהלך ההגנתי של המשחק, זה פרן גרסיה, גומה את השעון שתיים.
נכון, לוקח לפרמין את הכדור שם.
זה דבר מדהים, זה באמת, מן כל מטטה יורה כזה, או כל מטטה בטוח שהוא מטוס.
כן, מי שנכנס מביא את עצמו.
מדהים.
נדבר תכף על עוד שחקנים, אבל אי אפשר שלא לדבר על עניין השיפוט. נלך ככה על השלוש נקודות שהיו. הראשונה, קרפל, היה פנדל או לא היה פנדל ללוקאס וסקס?
בטח, עלות כפף כזה היה.
היה. צריך להגיד, רואים את זה רק באחד ההילוכים החוזרים, שרגל שמאל שלו מקבל את קטנה מקוברסי, זה שם. זה לא המגע השני, זה המגע הראשון.
זה גבולי לכיוון הקן, אבל זה פנדל.
אוקיי, מה לגבי הגבולי לכיוון הלאן? השער או השער שלא היה?
דעה לא פופולרית, אתה זוכר במונדיאל את הכדור של יפן שלא חצה את הקו, של העין הבלתי מזוינת
חצה את הקו. שכולם חשבו שזה עבר.
א', זה שהטכנולוגיה תקבל שעה, זה ביזיון.
טבס יכול לצייץ עד מחר שיש במערכת הזאת טעויות, גם אם עבר יש טעויות, ועדיין אין לנו ספק שמעל 90% מהטעויות נמנעות, אז עדיין יש טעויות, מעל הרבה יותר מ-90%. אז גם טכנולוגיית קו השאר, גם אם היא תטעה פעם ב...
בדיוק. צריך לצמצם עד כמה שאפשר את מרווח הטעויות.
בדיוק.
יחד עם זאת...
3 מיליון אירו, צריך להגיד, זה העלות של המערכת.
כל הנהי שיש סביב הסיפור הזה אתמול, הוא מופרך, כי אין באמת זווית שיכולה להראות שהכדור עבר.
נכון.
ואנחנו...
אם היו אומרים בהתחלה שיש שער, אז לא היו הופכים את זה.
והיינו עדים לסיפור הזה עם יפן של במונדיאל.
בדיוק.
והיינו עדים רק לפני שבוע למשחק של מכבי תל אביב בבאר שבע, שהיה זווית שהיה נראה בטוח שהיה אופסייד, ואחר כך הגיע איזה זווית שהוכיחה שלא היה אופסייד. הזוויות האלה מאוד מאוד מטעות. אי אפשר להסתכל מאחורי השער ולהגיד, וואלה, זה נראה שזה עבר, ולהגיד, עבר. אתה יודע,
זה לא קלמפארד במונדיאל שהכדור עובר באמת. אז אני רוצה, היה על הסטימטר, לתחושתי אגב לא עבר.
יפה, אז לתחושתי א' גם לא עבר במלוא היקפו, ב' נכון שאין לטכנולוגיית קו השער, אבל יש גם ביאן ספורט, גם קנל פלוס, גם רלבו, כולם עשו כל מיני הדמיות וכל מיני דברים כאלה, בכל ההדמיות האלה יש שבריר, פיסה של כדור שחופפת לקו השער, ולטבס נגיד, שאומנם אין את טכנולוגיית קו השער, כן, אבל בניגוד למשחק של מכבי תל אביב נגד באר שבע בטרנר או משחקים אחרים בליגת העל, בקלאסיקו היו 36 מצלמות, וצריך לדבר על המצלמה 37 שלא הייתה, כי יש מצלמת קו שער בדיוק לרגעים האלה, רק שלונין מסיר את הכדור. אם הייתה את המצלמה 37 שהיא אותה מצלמה רק מהצד השני, מאוד יכול להיות שכן היינו מקבלים את התשובה על פי הדבר הזה, גם בלי טכנולוגיית קו השער.
אפשר לוותר על מצלמת כפות הרגליים של שחקני הספסל ונשים אחת על קו השער.
נכון, 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 על איזה מישהו ביציע, על איזה משהו, להוסיף עוד אחד שיהיה קו שער גם מהצד השני. אגב, בברצלונה במסגרת הטענות שלהם גם אומרים שהיה צריך להיות אדום לקמווינגה במהלך שם על המינימל, כי הם אומרים זה מהלך מאוד דומה למה שהראוך קיבל עליו אדום נגד ברקולה שם.
היה שם יותר קרוב לקו אחד מאשר לשחקן אחרון, וזה ההבדל הקטן שעושה את ההבדל.
טוב, נחזור לשחקנים. ג'וד בלינגהאם. ג'וד בלינגהאם מנצח את המשחק הזה, ברור שזה יהיה ג'וד בלינגהאם שמנצח את המשחק הזה. בצור צעקו, זה היו 6 משחקים במדי ריאל מדריד שהוא לא כבש, והוא היה מושעה, והוא היה פצוע.
הבעיה היא לא בצורת, היכולת של ג'וד בלינגהאם אתמול לא הייתה היכולת של השחקן הכי טוב בעולם, שעכשיו בדיוק מדברים על האם הוא השחקן הכי טוב בעונה הזאת בעולם, זאת לא הייתה היכולת של השחקן הכי טוב בעולם. הוא ניצח את המשחק, הוא קבע שער אדיר, הוא שחקן ענק, גם ויני היה לא מספיק טוב, למרות שהוא היה יותר טוב מג'וד.
אני לא חושב.
אבל הוא עשה את הדברים.
אני חושב שג'וד היה יותר טוב.
ויני היה שחקן המעצבן שאתמול ניגע בו אחר.
למה? ברסה עשתה בית ספר לג'וד, בטח מחצית ראשונה. כשקריסטיאנסן ודיונג יצאו, ג'וד קצת השתחרר, אבל... אם זה לא גול או נגמר 3-2 לברסה, אנחנו לא מדברים בכלל במונחים האלה.
אבל אם זה כמו שרשמתי לי, רשמתי לי את המשפט, אם הם מפסידים, תמיד אומרים, אם הם מפסידים אז כולנו היינו מדברים אחרת, אבל הם לא מפסידים. זה לא אין אם על ג'וד בלינגהאם, הוא חזר גם ג'וד בלינגהאם, כאילו חזרנו בזמן. זה גול של ג'וד בלינגהאם של תחילת העונה, במאני טיים, ברגע האחרון שהוא מגיע ומנצח את המשחק.
אתה צודק.
עכשיו צדק פואטי, השער הזה של ג'וד בלינגהאם זה צדק פואטי. השחקן ששם את הרכבת של ריאל מדריד על הפסים בתחילת העונה, הוא גם זה שהביא אותה בסוף לתחנה, גם אם הוא ירד באמצע הדרך ככה לשתות איזה כוס קפה באיזה עיירה נידחת, עשה את זה בצורה מושלמת בקלאסיקו, בברנבאו, משחק שני, קלאסיקו שני באותה עונה שהוא מביא את הניצחון, זה מטורף, לא היו דברים כאלה.
איזה שחקן מנצח שני קלאסיקוס עם הבאזר?
האחרון שעשה את זה, אני חושב, וניסטלרוי ב-2008, היחידי שכבש בשני קלאסיקו רצוף ושני ניצחונות, מטורף שלו, מטורף, בעונת בחורה,
הוא בן 20. אני חושב שזה שהוא בן 20 זה לא פחות מדהים מזה של המיני אמל בן 16.
דברים שהם כאילו... נגועים.
גם לכן אמרתי קודם, סוג של עונת מעבר, כי ג'וד בלינגהאם היה אמור להיכנס, להסתגל, למצוא את עצמו העונה הזאת, אבל הוא מצא את עצמו מהרגע שהוא הגיע, והוא כבר בסי, וזה לא מעבר לכלום, זה מעבר בשנייה להיות טופ טופ טופ.
אמרתי כבר, זה 100 מיליון שהם גניבה. זה 100 מיליון שהם גניבה הרכישה הזו.
כן, כן, בטח. אז מדהים, אין מילים.
שחקן נוסף שהיה משמעותי, חמי התחיל לגעת בו ככה, זה ויניסיוס, שצריך להגיד מצד אחד, בישול גדול ללוקאס וסקס, וגם כבש את הפנדל, שחמי פה מתנשף, אבל צריך להגיד, היה לו מצב אחד באחד על אחד שהוא נעצר מול טר שטגן, והעקב הכל כך מיותר הזה,
נכון,
והטעות שבא. שהובילה לקרן נכון, ב- נכון, בדקה
משחק
השישית.
משחק רשלני שלו, משחק... אתה יודע, הוא, הבחור הזה הוא כל כך הרסני, שזה בא לשני הכיוונים, הוא יכול לתת לך במשחק אחד שער ובישול, ובאותה נשימה להיות כל כך רע, באמת.
עדיין לעצבן אותך.
אתה יודע, כמה כעסתי עליו אתמול על דברים, על החלטות, אמור לו שטר שטגן, טבעת, מה יכול להיות? למה הכבים? למה הסיפורים? ההחמצה, עזוב, כל מיני קבלות, כל מיני הסיפור הזה גם עם העקב באזור של ההגנה, והמסירה אחורה שהביאה לקרן, ונורא מעצבן, אבל תמיד, 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 ותמיד אני אומר לעצמי, זה כשאני מתעצבן עליו, הוא לא מאה, עזוב אותו. הוא לא מאה. כן. וזה תמיד יהיה ככה. זה הבן אדם, אגב... שנה הבאה, כשיהיה לנו אמבפה, אנחנו נבין. כי מה מעצבן? מעצבן שריאל מדריד יכולה במשחקים מסוימים, לעשות את הבום, לעשות את השלוש ואת ה-4-0, וזה לא קורה, כי יש שחקן שהוא לא 100, ושנה הבאה הדברים האלה יקרו, אתה תזכור את המשפט הזה, ואתה תבין שיש אמבפה שהוא 100, ושהוא מול שוער זה גול, ויש שחקנים שהם לא.
השילוב הזה של ויני אמבפה זה שאלה גדולה, איך זה יהיה שנה הבאה, אני באמת לא יודע לאן זה ילך, אם זה ילך למקום נפלא או למקום לא טוב, אני לא יודע להגיד, אבל כן, ויניסיוס הוא, אנחנו מדברים על זה הרבה זמן, משהו שם לא עד הסוף כדי להיות השחקן,
אבל יש שם הרבה מאוד, אבל יש שם הרבה מאוד כדי,
יש שם המון
כדי להיות שחקן מוביל בריאל מדריד.
בישול לבסקס זה בישול גדול, איזה כדור. עכשיו, רק רציתי לציין את המהלך שהוא הולך וצועק על ג'ון קונדה, וקיבל על זה בסוף כרטיס צהוב, חטפתי שלא, אבל הוא כן קיבל על זה כרטיס צהוב, אבל בטוח, הוא הראה לו במקרה שאומר, למה תמיד נתנים לי כרטיס צהוב? למה? כי אתה כל פעם צועק על כולם, מגיע לך צהוב כל משחק, תפסיק.
מה שכן, ויניסיוס אתמול, וזו אולי הפתעה על הפתעה של אנצ'לוטי, שיחק בכנף שמאל, ורודריגו עבר להיות באמצע עם קצת כנף ימין, וזה עזר לריאל מדריד, וזו גם מברקה של אנצ'לוטי, לדעתי הוא טעה. שוב, מנדי היה גמור, ועובדה שהוא אפילו לא עלה כמחליף, במקום כשכמווינגה לא הסתדר. אבל לשים את רודריגו ולתת את החופש של לוקאס וסקס, ובהרבה מאוד פעמים לשחק על קנסלו, וקנסלו ידברו עליו הרבה בפודקאסט ברצלונה, לשחק על קנסלו, לזהות את נקודת התורפה, כי הרי אם זה היה הפוך, אם רודריגו היה בשמאל, ויניסיוס לא בורח ימינה, אין לו את הלברוח הזה ימינה, ולרודריגו יש את הלברוח ימינה, יש את הלהעמיס הזה מדי פעם ולהצטרף ללוקאס וסקס, ומשם לייצר את המצבים על קנסלו, וזה לדעתי עוד הברקה שמגיע קרדיט לאנצ'לוטי.
חצי הערה לגבי קנסלו, זה סתם אני אומר, הוא מצד שמאל, וכל הסיפור הזה הוא נושא לפוסטקאסט ברצלונה, אבל איזה כישלון מהדהד שם של צ'אבי עם ברצלונה, במה שהוא התעסק שם עם ההגנה, וקנסלו הוא לא מגן שמאלי, הוא עדיף לו להיות מגן ימני.
הוא בקושי מגן, הוא בטח לא שמאלי.
הוא בטח, אז יש לי חבר שפעם היה אומר, לא, הוא השם, השם מישהו הביא אותו. אז זה קצת לגבי קנסלו, אבל לגבי קרלו אנצ'לוטי, לאורך כל העונה הזו, הוא מרגיל את השחקנים שלו לגוון את המשחק. זאת אומרת, גם במצבים שלא הייתה סיבה לכאורה, הוא היה משנה טקטיקה, הוא היה פתאום משחק הגנה, הוא היה פתאום משחק התקפה, קיבל הרבה ביקורות על זה, שהוא כל הזמן משנה את השיטה, והוא כאילו הרגיל את הקבוצה שלו להיות גמישה. והשבוע, בבונקר נגד מנצ'סטר סיטי, ובמשחק נגד ברצלונה, ראית כמה הוא מרוויח מהגמישות הזאת, הקבוצה רגילה להשתנות בזמן תנועה.
נכון, נכון.
וזה מנצח להם את העונה.
טוב, לפני שנדבר על דברים קצת פחות טובים, יש עוד מישהו שאתם רוצים לציין לטובה דווקא מהקלאסיקו הזה? למיניאמל
אמרנו?
כן. למיניאמל, כן.
בטח לא את לונין.
כן, זה רגע, זה...
וואו, איזה משחק, אלוהים.
לקחת לשם, כן.
יש לי בעצם. וואו. רודיגר. תשמע, רודיגר...
למרות שצריך להגיד, במצבים הנייחים, ריאל מדריד אתמול במצבים הנייחים...
רטטה.
זה היה הזוי, כי מול סיטי הם עמדו מדהים מול 18.
מתי פעם אחרונה ראיתי את רודיגר חוגג ככה תיקול בברנבאו? כשהוא היה שחקן צ'לסי לפני שהוא הגיע. רודיגר בטירוף, יש בו מנטליות של ווינר ענק ענק ענק, והוא נכס אדיר לריאל מדריד.
אם אתה רוצה לציין עוד מישהו, אפשר לציין את פדה ולוורדה,
האיש שלא מפסיק לשחק כדורגל,
שציין אתמול 250 משחקים בריאל, משחק 46 רצוף, זה מטורף, הבן אדם מכונה.
ואפרופו ורסטיליות, הוא זז הרי בעמדה, כי מודריץ' קיבל את העמדה יותר קדמית, וזה היה לנו העונה את השילוב הזה שלו ושל קרוס, והוא מאוד משמעותי גם בגול של לוקאס וסקס. זה נראה כאילו הוא עומד לתת כדור רוחב, ואז הוא פתאום משנה כיוון ונותן את הפס הזה שמאלה, ומשם כדור הרוחב והשאר.
הזכרת, וזה כזה לא נעים לי להגיד, אבל לוקה מודריץ',
לוקה מודריץ' גם היה טוב.
לא לדעתי, סולידי. לדעתי לא סולידי. סולידי, לא סולידי. לא מספיק טוב בסטנדרטים של לוקה מודריץ'. לא יודע, אני ראיתי את המשחק אתמול ואמרתי ירידה.
אתה צריך לחשוב במושגים אחרים לגביו. תחשוב.
הוא איבד כדורים.
אם אין לך אתמול את לוקה מודריץ', מי משחק במקומו? על זה, ככה אתה צריך לחשוב על זה.
בסדר, כמה וינגה. מי? ופרן, או מנדי.
פרן היה מסתדר עם אמין? לא חושב.
לא היה מסתדר.
אז הדברים צריכים להסתכל עליהם.
כמו שגלם לא היה מסתדר.
צריך להסתכל עליהם גם בבית אחר.
בסיוע.
כשיש לך שחקן כזה כמו לוקה מודריץ' לזמנים כאלה שהסגל שחוק, שחות, לבוא,
אבל הוא היה הרבה יותר, אבל הוא הרבה יותר מזה. הוא תשמע, רק העונה, מה הוא ניצח, מה זה היה נגד סביליה שם.
נכון.
במשחק הזה הוא גם מבחינה התקפית הגיע למצבי ביתה.
נכון.
ובא דרדלה.
נכון.
וגם איבד כדורים בהגנה.
אבל הכניס כדור גדול לוויניסיוס.
הוא שחקן גדול. אתה יודע מה, הכרטיס הצהוב שהוא קיבל שם, על מי זה היה שהסתובב עליו שם? פדרי, אני חושב. הכרטיס הצהוב שהוא נתן שם את הקטנה מאחור. זה דברים קטנים שהופכים את מודריץ'. אני לא מזלזל בו. הוא שחקן אחד הגדולים שיש. אני
אומר ש... עבירה חכמה דווקא.
לא, דווקא אני אומר את זה לטובה.
כן,
זאת הייתה עבירה חכמה. אני אומר את זה לטובה, הכרטיס הצהוב הזה והנחישות, הוא את כל כולו שם כדי לקבל כרטיס צהוב.
אין לו, אני אגיד לך מה, מודריץ' בגילו, יש לו פחות אבקת קסם. יש לו עדיין את אבקת הקסם, אבל יכול להיות שזה לא מספיק כדי לפתוח בהרכב, כדי
להחזיק... אתמול פעם ראשונה באמת הרגשתי שראיתי אותו כשנה, הרבה פעמים אני התפעלתי בין כל פעם חדש. אתמול פעם ראשונה אמרתי, אולי זה כבר... כאילו פעם ראשונה שאני אומר בערך, אולי זה קצת נגמר הסוס, עומד לי גם הסוס.
הרול הנכון מבחינתו בעונה הבאה, אם הוא יישאר, וזו סימן השאלה, זה להיות כמו העונה, להיות זה שמדי פעם נכנס ומפזר את אבקת הקסם, ולא זה שכבר מוביל את הקישור. אני רק אגיד שחוסלו, בגול של בלינגהאם, הוא פותח רגליים?
הוא פותח והוא ניסה...
אם הוא פותח רגליים הוא נכנס לצד הטוב
שלה לפני שם. אני חושב שהיה שם איזשהו ניסיון...
מעכב אולי?
בין לפתוח רגליים לבין עם מעכב. כן, היה איזה רגע שהיה נראה כאילו הוא מנסה עם מעכב. בסדר, יצא טוב.
לדעתי הוא ניסה עם מעכב, כן. אבל יאללה.
יאללה, פתח רגליים, בוא נפרגן לו. טוב, בצד הפחות...
מגול גדול, מהלך גדול. מהלך ענק,
מברהים, דרך לוקאס וסקס,
וכמה שחקנים יש לך בריאל מדריד?
גם שוב, ברגל שמאל.
וכמה שחקנים, כמה קשרים יש לך בריאל מדריד, שיקחו כדור מהאמצע וילכו איתו לבד לעומק? כמה יש לך? כמה יש לך כמו בריאים? אין הרבה כאלה. זה גול עליו.
גם בריאים, שוב, העונה הזו מעל לכל המצופה. גם לונין היה עד המשחקים נגד סיטי ואתמול מעל לכל המצופה. חמי בתור מאמן טים לונין.
המשחק הכי רע שלו העונה, דווקא אחרי ההירואי מול,
נכון, מול סיטי,
באה נפילה נוראית, נוראית. שמע, הוא הצבן אתמול, משחק רע מאוד שלו, רע מאוד. מה זה, הגול הראשון? אין לי בעיה, אני אומר את זה פה...
זה אמורה להיות החוזקה שלו באוויר,
אין לי בעיה להפסיד משחק 5-0 מול כדורגל גדול, אבל קבל כאלה גולים רכים וקלים, זה בלתי נסבל.
גם הגול השני, נכון שהוא
בול. גם הגול השני, אבל הוא פחות, נכון, פחות. הגול הראשון זה נוראי, והיו עוד הרבה קרנות ששרקו.
זה מסוג המשחקים, שאתה יודע, ש... שבסוף הוא מתחרה נגד קורטואה שיחזור. זאת אומרת, המעמד שלו, עכשיו הוא אחראי על המעמד שלו. אם הוא היה תותח עד סוף העונה, אז אתה לא יודע מה היה קורטואה.
כן, אבל גם אמרנו שבסוף, כשאתה לוקח את הסך הכל, אז אתה יודע, ברור שיכולים להיות גם לטיב או קורטואה הגדול, היו מיומים פחות טובים.
הוא לא קורטואה, וזה בסדר שהוא לא קורטואה. אף אחד לא ציפה שהוא יהיה קורטואה, אף אחד לא ציפה שבהשוואה הוא בכלל יתקרב לקורטואה. ואם אתה מסתכל ברמה ההוליסטית, אם קורטואה יחזור והוא יהיה בסדר וייתן עוד שנה, לונין הוא עדיין שוער לדעתי שריאל מדריד לא צריך צריכה עכשיו להביט ימינה שמאלה
פשוט. לא, היא לא צריכה להביט, אבל זה היה משחק רע לתפארת שלו, וצריך להגיד את זה.
משחק רע לתפארת.
כן, אבל איפשהו קורטואה הוא מנצח גדול של הקלאסיקו הזה, מבחינה הזו שהוא הזכיר, כאילו, הרבה נזכרו בקורטואה אתמול, אבל אני כן חושב שריאל בדקות הראשונות...
אגב, חזר להתאמן השבוע. אני מאמין שהוא עוד יקבל דקות איפשהו בגארבג' כזה.
בוודאי. אני, אבל
אתה יודע מה, לא, אתה יודע מה?
כן.
תקח את האימור הזה, 1 ביוני עם ריאל מדריד בגמר ליגת האלופות, אני לא מתפלא אם קורטואה פותח, לא מתפלא, קח את האימור, כן, מה רצית להגיד?
יהיה בסדר והוא יהיה
גדול. בוא נחכה.
יהיה בסדר והוא יהיה גדול, כן.
מה שרציתי להגיד, שריאל מדריד בדקות הראשונות של המשחק הזה, נראתה קצת כאילו היא עדיין על ידי הניצחון, באיזה אובר ביטחון כזה.
שכיחות יתר.
שכיחות יתר עשיתי.
התקשתה קצת מול הלחץ של ברצלון.
ובכלל, המהלך שהוביל הקרן, משהו שם היה לא מאה. קבוצות בדרך כלל נוטות להתחיל קצת בשוק, לחטוף גול ולהיכנס לאלה מוחלט, לא ריאל מדריד, yeah. יש להם, כאילו עושים ריסטארט, יש להם יכולות מנטליות בלתי רגילות, כאילו הם מסוגלים להגיד, חבר'ה, חדש, 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 כמו שהיו אומרים פעם במערכון, אבל באמת חדש, זאת אומרת, אוקיי, הכל בסדר, yeah. אנחנו חוזרים לשחק, אנחנו ריאל מדריד, למדנו את הלקח, עכשיו נתחיל לשחק כדורגל, וזה עובד, הסוויץ'ים האלה, תמיד אומרים, זה לא עובד ככה, זה בפסיכולוגיה, אתה לא יכול לעשות סוויץ' בכדורגל, בטח לא בספורט קבוצתי של 11 שחקנים, זה לא 3 שחקנים שיאללה. אבל כן, אבל הם עושים את זה, והם עושים את זה שוב ושוב 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 ושוב, חדש, 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 גם אחרי שחטפו את ה-2-1, יאללה, בוא נחזור. וזה קורה.
תמיד אומרים בעולמות שלנו, לא יודע אם זה בדיוק ב-NLP, אבל בכל העולמות, אתה יודע, יותר מנטליים וכולי, שזה לא איך אתה נופל, אלא איך אתה קם. והקבוצה הזאת כל הזמן קמה, והיא אף פעם לא מתרסקת. אין אף פעם התרסקות, זאת אומרת, היא הייתה בפיגור 2-0, מי שזוכר, מול אלמריה, וגם אז היא הצליחה לחזור. כמה פעמים אתם זוכרים את ריאל מדריד? בפיגור של 2 שערים. היא תמיד, אם היא מקבלת את הגול והיא נקלעת לפיגור, היא כמעט אף פעם לא מפסידה, ואתה יודע, כולם מתלהבים, יש את ה-Never Losing, שלברקוזן לא מפסידה העונה אף פעם. ריאל מדריד העונה הפסידה פעמיים לאתלטיקו מדריד, אתה מוציא את השני משחקים האלה, היא גם לא הפסידה, והיא התמודדה, with all the respect ללברקוזן ולליגה הגרמנית ולליגה האירופית, עם יריבות הרבה 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 יותר גדולות, חוץ מאתלטיקו מדריד בשני משחקים, היא פשוט לא מפסידה.
אתה יודע, שזה היה 2-2, עמדתי לבוא לפודקאסט ולהגיד, השבוע ריאל לא הייתה הקבוצה שתמיד מנצחת, היא הייתה הקבוצה שאף פעם לא מפסידה. אבל אז היא ניצחה.
פשוט לא יאמן. ואם נסכם את זה, זה היה שבוע לבן לריאל מדריד, ושבוע שחור לברצלונה.
שבוע קסום של ריאל.
מבחינת כדורגל, אגב, ברצלונה.
נכון. אגב, ריאל מדריד, אפרופו, אתה אומר מבחינת כדורגל, ריאל מדריד נגד סיטי, ונגד ברצלונה אתמול, לא הייתה באיזה כדורגל מדהים, והיא עדיין העיפה את מנצ'סטר.
בגלל זה התחלתי את הפודקאסט באיזה מסכנה ברסה, כי אתה אומר, אתה יודע, דברים קורים סוף סוף, וצ'אבי, וכל כך הרבה סיבות לאופטימיות, ודווקא עכשיו, כל כך רע להם.
רוצה להגיד משהו בכל מה שקשור ביחסי הקלאסיקוס. תראה, בכל העשור שעבר, ריאל מדריד הייתה עם 3 ניצחונות בית בליגה, על העשור הגדול, כן, של קריסטיאנו רונלדו. וגם עם, רק עם 2 אליפויות. בעשור הזה יש לה כבר 3 ניצחונות בית, כמו כל העשור שעבר, שזה ב-4 שנים רק. והיא בדרך לאליפות שלישית, קריסטיאנו רונלדו, כל העשור שעבר, ריאל מדריד עשתה 2 אליפויות. אחרי שהוא עוזב, ב-6 שנים ריאל מדריד עושה 3 אליפויות.
קצת לא פר, אבל הוא מסיפק נגד MSN, נגד חבורה פסיכית של שחקנים.
ברצלונה שלה.
נכון, אבל יש פה איזשהו שינוי בשלטון בספרד, הסדר ככה שב על כנו, חשוב להבהיר.
למען שלא תהיה.
ובעשרת הקלאסיקו האחרונים בסגרת הליגה, ריאל ניצחה ב-7.
מה, היא ניצחה את כל 4 הקלאסיקו האחרונים?
הפסידה רק בפעמיים.
אחד שנה שעברה.
4 האחרונים עם הסופרקופה.
4 האחרונים בקלאסיקו בעונה הזו, את כל 3 הקלאסיקוס, היא מנצחת.
קבוצה מיוחדת ריאל מדריד.
ועכשיו, המלפפוני ידה.
טוב, טיפה ככה מלפפונים, כי נאצ'ו, עוד לפני המשחק הזה, לא הודיע רשמית, אבל הודיע לראשי ריאל מדריד על פי כל הדיווחים שהוא עוזב. צריך להגיד, כבר בקיץ אמרו, היה דיווח עכשיו שבקיץ הוא כבר חשב לעזוב, לעזוב, אבל אז בנזמה עזב, והוא קיבל את סרט הקפטן, וזה ככה דרבן אותו להמשיך ולהישאר.
איפה ילך?
הדיווחים זה או סעודיה או ארצות הברית.
זהו, אז...
אומרים שהוא לא רוצה לשחק נגד ריאל מדריד, אומרים שאינטר רוצה אותו, אבל שקשה להאמין שהוא יישאר. אין, הוא לא רוצה שתקרה לו הסיטואציה הזאת.
אני לא רוצה לשחק נגד ריאל מדריד.
או בארצות הברית.
הולך לעשות כסף, לקבל את הצ'ק על היכולת, ומעדיף לא ללכת למקום אחר שפגע השם שלו, אלא ללכת למקום, לקבל הרבה כסף כשחקנה של ריאל מדריד.
נכון, וצריך להגיד, כקפטן הוא רחוק שני תארים מלהיות סיאן התארים בכל הזמנים של ריאל מדריד, תואר אחד כבר שלושת רבע בקיס או האליפות, התואר השני שהוא יכול להניף, ובאמת זה יכולה להיות עזיבה, מה שנקרא פרישה בסיב, ואפרופו ריאל מדריד שמתמודדת וכולי עם עזיבות, עזב רמוס הקפטן, עזב אחרי זה מרסלו הקפטן, עזב בנזמה הקפטן, עכשיו יעזוב נאצ'ו הקפטן, והקבוצה הזו היא פשוט ממשיכה, הדברים ממשיכים וזה לא משנה מי הקפטן ומי עוזב, וזה רק מקרב, אנחנו בתוך המלפוניאדה, אז זה רק מקרב את לני יורו, הבלם של ליל, עכשיו ריאל מדריד זה כבר מסט.
בריאה שלי זה הפוך, זאת אומרת, הדיבורים על לני יורו והעובדה הדי מוגמרת שהוא או מישהו אחר יגיע בקיץ הזה, עשו...
אין מישהו אחר, זה ג'נריישן עלובה.
זה איזושהי דחיקה את נאצ'ו החוצה, הוא מבין את התמונה, הוא מבין שהוא יהיה רביעי חמישי, והוא גם מבין מהצד שלו שהוא בן 33-34, יש לו כנראה איזושהי הצעה של שנתיים שלוש, בריאל נותנים לך רק שנה, אז זה כזה יוצא... מבחינת ריאל זה יוצא מכובד, מצד, הכל מסתדר כאילו, אוקיי? זה ווין ווין, אבל בסוף 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 זה המערכת, זה החלטת מערכת, זה ריאל מדריד וככה היא עובדת, ואין פרות קדושות, וכשמגיע הזמן ללכת הולכים.
הוא הגיע לנקודה, הוא עשה שירות ענק בריאל, גם לאורך השנה, הרבה פעמים ירדו עליו, אני אמרתי ריאל מדריד לא רואים.
בעונה לא טובה, רוב העונה לא טובה, אבל הסוף עם הפנדל שהוא כבש נגד סיטי, ואם הוא יניף אליפות וליגת אלופות, אז אין סיום יותר גדול.
לאורך העונה דיברנו על זה של נאצ'ו לא מספיק טוב, אמרתי לדעתי בריאל מדריד לא רואים את זה ככה, הם בדיוק מספיק טוב למה שהוא עושה,
ורסטילי
והרול שלו בסגל הוא מדהים.
והוא היה מצוין גם נגד הלנד, נגד סיטי.
בגלל זה אמרתי לך איפה הוא ילך, כי אם הוא הולך לאיזה קבוצה אחרת באירופה, הייתי אומר, לאן אתה הולך? אבל הוא הולך כי זה הסוף,
הוא הולך ל-MLS או משהו,
זה את הכסף, זה עניין אישי, משפחתי, כזה הרבה יותר מאשר
הרוויח את זה ביושר.
כן, לגמרי.
טוב, בוא נלך ל-Lone Watch שלנו, הפעם הוא די חלש, צריך להגיד, המעקב שלנו אחרי שני המושאלים, כי אמבפה אתמול לא שיחק מול ליון ב-4-1 של פריז, לפריז צריך להגיד, דחו לה את המשחק אז בליגה כדי שיהיה לה קל יותר נגד ברצלונה.
אבל הנדריק עשה מהלך גדול, אתה ראית את זה?
רגע, עוד לא הגעתי להנדריק, אבל לא ראיתי.
יום, אם אתה רואה את זה, אתה...
משחק אמצע שבוע וסוף שבוע יש לפריז, אז לכן נונח. אגב, חמי, אנחנו פה, בקדר נדיר, אנחנו פה ארבעה אנשים, 50%, שני האנשים היחידים לדעתי בעולם שעדיין לא בטוחים שהם בפה יהיה בריאל מדריד. זה אופק שעדיין טוען שהוא יעריך, וקרפל שמה...
אני, זה עניין, תראה, שנה שעברה קומן היית אומר ש99.9% שהם בפה, ואמרתי לך, אורי, 99.9% שהשמש תזרח מחר, שהם בפה הגיע, תגיד 70%, תגיד משהו קצת יותר ריאלי, עכשיו זה 99.9 שהוא יגיע. אז הוא יגיע.
אז הוא יבוא, אגב, טוב, אנחנו נדבר על זה כנראה בהמשך, אבל ההגעה שלו, וכשיש לך גם את ויניסיוס בשמאל, וגם רודריגו שבשמאל, ופתאום כל הדיווחים האלה על מנדי, יעריך חוזה, לא יעריך חוזה, אתה אומר, עם כל כך הרבה ווינגרים שמאל התקפיים, אולי כדאי שיהיה מגן שמאלי שגם יודע לעשות הגנה. זה קרלו, לפי הדיווחים, מאוד רוצה את מנדי, כשאלפונסו דייביס, כמובן, השם שלו כל הזמן ככה מרחף ברקע. מי יעשה הגנה בקו שמאל, אם יש לך את אלפונסו דייביס ומבפה וויניסיוס, זו שאלה יפה לאחר.
האם זה משנה? זה גם שאלה. אתה אומר, אתה יודע.
כל הדיבור הזה על ריאל מדריד של שנה הבאה, וזה יותר מדי וכאלה, אז אני מפנה את האנשים האלה, בואו דברו איתי על הסגל של הסיטי. למה על הסיטי לא מדברים ככה?
אבל לסיטי יש אינסוף בלמים.
על כל עמדה יש להם שתי...
זה נכון. לא, אני מדבר, אני חושב שהאידאל מבחינת ריאל מדריד...
איך הם בפה וזה, איך גריליש, פודן, דבריין, דוקות, אתם מסתדרים.
נכון, זה אני מסכים. עם זה אין לי בעיה.
זה לא כמות השחקנים, זה השילוב של אמבפה וויני באופן ספציפי.
אין שום בעיה עם זה. ראית את המשחק של פריז בהר היהודים?
כן.
איפה אמבפה שיחק שם? תשע, באמצע.
באמצע, הוא יכול, נכון, הוא יכול לשחק באמצע, הוא משחק הרבה באמצע.
הוא הרבה יותר שחקן אמצע מהכנף שהוא היה לפני חמש שנים.
אתה צודק.
ואיפה ויני משחק הרבה העונה?
הבעיה בשילוב של אמבפה, ויני הוא לא אמבפה. אמבפה הסתדר.
למה, להפך, זה דווקא שם את ויני בדיוק במקום שהוא צריך להיות על הקו, ולא להתברבר לי באמצע.
זה קצת מקטין אותו במובן החיובי ללהיות שחקן הקו הזה שהוא עושה את האחד על אחד. וזה מעולה, כן.
זה משהו.
יכול להיות שזה יהיה שילוב מדהים, מדהים, מדהים. אני מאוד מאוד מקווה, אבל אתה צודק, אבל ויני צריך טיפה לקטון לתפקיד.
זה, אני חושב שזה לא לקטון, אני חושב שזה לשים אותו בדיוק במשבצת הנכונה לו.
שתהפוך אותו, נכון.
זה הפורטה שלו, ושם הוא הכי טוב.
גם יכול מאוד להקל עליו, ושוב, אני חושב שאם אני נשאר עם הצד שמאל, שוב, היו הרבה מאוד דיווחים, אם אינדי, אם הוא יעריך או זה, הוא לא יעריך או זה, וכדומה.
זה סגה מעניינת שמתפתחת.
זה כן, כי...
זה סגה מעניינת, כי כבר היה דיבור שדייביס די סגור, ופתאום אנחנו שומעים עכשיו שמנדי יש איתו. אני חושב שיש פה עניין של...
קרלו רוצה שמנדי יישאר, אנחנו יודעים שבריאל לא ממש מעניין אותם מה קרלו רוצה, מעניין אותם מה הם רוצים.
נכון, אני גם לא יודע, לא שמעתי, קרלו לא אמר לי את זה באמת, אבל זה...
אבל הוא אמר, וזה שוב, הוא חוזר ואומר שהוא המגן השמאלי ההגנתי הכי טוב בעולם,
וזה חשוב. אבל גם אומרים דברים לתקשורת בשביל להעצים, יש פה גם עניין של, אתה יודע, אתה מרים את השחקן, אתה מרים את הערך שלו, אם עד לפני כמה חודשים חשבנו שריאל יכולה לקבל על מנדי 20-30, היום היא כבר יכולה לקבל עליו 40-50, ואנחנו שומעים פתאום... בטח
שאנגליה רוצה.
ואנחנו שומעים פתאום פרמייר ליג.
גם לא לשים אותו מול למין ימל, כדי לא להגדיל לו את הערך, אתה יודע.
וכן, יש בו צד הגנתי שמאוד מאוד חזק.
כן.
אוקיי? הוא לוקה ברמה התקפית, ובסדר.
לכן באידאל...
אני לא רואה את ריאל קושרת אותה, את עצמה אליו, לעוד 4 שנים, 3 שנים, כי בטוח יש לו איזושהי הצעה קדימה, ל3-4 שנים במקום אחר. אני לא חושב שריאל תקשור את עצמה אליו, בוא נראה.
האידאל לדעתי זה שיהיה גם דייביס וגם אנדי, שיהיה גם דייביס וגם אנדי בסגל, זה האידאל, אבל אני לא רואה את האידאל הזה קורה. לא גם יאריך חוזה למנדי וגם יביאו את אלפונסו דייביס עם שכר לא קטן.
אני מציע שריאל בראשונה בא לשחק רק...
זה גם לא נכון שזה יקרה, כי צריכה להיות איזושהי היררכיה. זה נכון, זה כן נכון שתהיה איזושהי היררכיה, זה לא לשים שניים כאלה, זה מייצר דברים, זה כאילו תפסת מרובה.
למה בסיטי זה עובד?
אין לך שניים כאלה טופים על מה?
מנדי, מנדי הוא טופ?
בעמדות המגנים שם, מה?
לא, בעמדות המגנים אני מסכים.
כן, אני מדבר על עמדות המגנים.
מה עשה אנדרי? כי נגמר 0-0, הוא שיחק, הוא לא כבש.
הוא עשה איזשהו להטות שעוד ראיתי. עוד לא ראיתי.
אבל הדיווח הכי מעניין לגבי אנדריק היה לגבי ההסכם עם חברה שלו. קראת קרפל? פרסמו שיש לו הסכם שחברה שלו גדולה ממנו ב4 שנים.
כן, תאר את ההסכם ואני אשאל אותך את השאלה.
בהסכם הוא שם דגש על החשיבות של כבוד הדדי ומערכת יחסים מלאת חיבה. חלק מהסיפים אוסרים על התמכרויות, שזה יפה, על עימותים פומביים, שזה יפה. אנדריק, אם יש משהו שמאוד חשוב לו, זה אגב דומה מאוד לאמבפה, זו התדמית שלו. מאוד חשוב לו שהתדמית שלו תהיה נקייה ותהיה פיין וכולי. יש אחד הסעיפים...
אני לא חושב שהחוזה הזה משפר יותר.
לא, אבל הוא כן, אבל הוא כן בא לשמור מאוד על התדמית שלו, שלא עכשיו יהיו לו סקנדלים ובלגנים.
חוץ מעצם החוזה שהוא סקנדל
בפני עצמו.
אגב, הסכם שמעודד להגיד אני אוהב אותך או אני אוהב אותך בתדירות גבוהה.
חמוד מאוד.
הסכם זה תמיד דבר טוב. קודם כל.
השאלה אם יש לו סעיף שחרור
בגיל כזה, הסכמים וזה, זאת אומרת, זה ברור שיש פה איזושהי כבר איזושהי מעטפת ומערכת סביבו, ששומרת עליו, גם אם יש פה כל מיני סעיפים כאילו מצחיקים וכאלה, עדיין
אבל לא ראיתי סעיף נאמנות, אורי רייך, מה זה?
בונוס נאמנות.
לא, זהו, כאילו זה הסעיף, זה אמור להיות הסעיף הראשון, אולי זה מובן מאליו, אתה יודע, אבל
אגב, למי שלא עומד בחוזה יש סעיף שהוא צריך לפצות עם מתנה בסוף החודש. הנה פה חמי מראה לי את הלהטות, הופ, מה זה עם העקב? יש שם שחיל עם העקב,
שם משהו לא ברור.
הכל בברזיל, הכל בברזיל לירה ב-80s, אבל מקסיקו 70, אבל
יש לו וייבים, יש לו וייבים של פלס, ההשוואה הזה, אבל יש לו וייבים של שחקן של פעם, התמונות.
גם לרוביניו היו וייבים של פלא.
איך הוא, כן, איך הוא סיפר, חברה שלו הפרה את אחד הסעיפים, אז היא קנתה לו אוזניות של אפל.
כן.
הנדריק צריך שחברה שלו תקנה לו אוזניות.
הוא מוזר, הוא לא רלוונטי לכלום, אבל הוא מוזר, הוא בסדר.
טוב, גם יהיה מעניין איתו, גם יהיה מעניין איתו. בוא נסתכל קדימה, בוא נסתכל קדימה לקראת המחזור הבא. יום שישי, בליגה הספרדית נענו לבקשה של ריאל מדריד. הקדימו לה את המשחק כדי ליצור פער של כמה ימים לפני המפגש נגד ביירן מינכן בחוץ. אז שישי ב-10 משחקים. באה נואטה נגד ריאל סוסיידד שעוד נלחמת על המקום שלה ככה באירופה. ובהתייחסות למשחק הזה חייבים לציין את הניצחון בקלאסיקו, כי הניצחון הזה בקלאסיקו הוא זה שהופך את המשך הליגה ומאפשר לריאל מדריד להגיע עכשיו למשחק הזה בנואטה, שהוא משחק מאוד קשה, מאוד מאוד רגוע. אלמלא הניצחון הזה, אם היא מפסידה את הקלאסיקו הזה, המשחק הזה פתאום הופך להיות מגה חשוב, כי פתאום ככה האליפות רועדת.
המגה קשה בגלל הלחץ. בגדול ריאל סוסיידד היא אחת המאכזבות, אולי הכי מאכזבת של העונה הזו מבחינת הכדורגל, אחרי שעלתה ליגת אלופות, אבל זה עדיין משחק מאוד מאוד קשה. ושוב, אם היו מגיעים בחמש הפרש, וואו, כמה היינו מדברים על המשחק הזה ועל החשיבות שלו. אבל הם מגיעים ב-11, הכל רגוע, ואיך אומרים בריאל מדריד, יהיה בסדר.
וחמי, אתה תמיד, תמיד אנחנו מדברים רוטציות, ואתה אומר, יהיה נקודתי, יהיה קוסמטי, מה יהיה הפעם?
יהיה 4-5, לא מעבר, לא מהפכה, לא יהיה עכשיו איזה 11 שלא שיחקו ביחד. זה לא קורה, וזה גם לא נכון לעשות את זה בצורה כזאת, כי יש, צריכה להיות איזושהי המשכיות, הקבוצה צריכה לשמור על איזשהו קצב, יש
אתה לא חושב שאנחנו נראה
איזה יש ביירן כמה ימים אחרי,
אז אתה צריך לא נראה איזה שילוב של לא נראה איזה שילוב של חוסלו, בראים, גולר, שאנצ'לוטי עבר, הוא אמר עכשיו הוא יקבל את הדקות שהוא רוצה.
יכול, זה שהוא יקבל דקות זה לא אומר שהוא יפתח. בוא נראה.
לא, הרכב משני, אבל לא הרכב שני.
הרכב משני אבל לא הרכב שני. ואתה בתור מומחה ווינר, סוסיידד 2.50, טקו 3.10, ריאל מדריד 2.55. ריאל מדריד לא פייבוריטית על פי הווינר, אולי חושבים שהם יבואו עם הראש באליאנס ארנה.
טקו, אמרת 3 לטקו?
3.1, כן. נשמע קצת קלאסי, למרות ששוב, אתה מאמר על איבוד נקודות של ריאל מדריד, זה לא דבר שהוא טריוויאלי.
לא איבוד נקודות, אנחנו חושבים חיובי. יקחו נקודה.
יקחו נקודה, יפה, זו ההסתכלות אתה אומר, זו ההסתכלות. טוב, עוד משהו שאתם רוצים להגיד לפני שאנחנו מסכמים את הפרק הזה על הקלאסיקו המשוגע? משהו שלא אמרתם, מה שאתם רוצים להוסיף?
איזה מסכנים.
איזה יפה האולפן אבל.
וואו.
יפה האולפן.
מדהים.
מאוד יפה.
ה-360, כמו
בברנבאו. כן, 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 בדיוק, בדיוק. וגם הגג היה סגור, לא פתחנו את הגג, כדי שלא יהיה רעש מההופעה של עומר אדם, שהייתה מעבר לחלון, למי שלא יודע, משרדים ממש ליד פארק הירקון משקיפים על ההופעה, אבל ההופעה הגדולה באמת הייתה אתמול של ריאל מדריד בברנבאו.
שלכם, באולפן.
של ריאל מדריד, התעלתה עלינו ריאל מדריד.
הייתי גם באולפן והיה נחמד מאוד.
יפה, קרפל, חמי, תודה רבה לשניכם. חג שמח לכולם עד כמה שניתן, ונקווה שנשמח מאוד בשורות ומאוד
אומרים חג טעים, לא חג שמח, חג טעים.
חג טעים, כן, אבל מה אתה אוכל בחג? לי יש לוק של גפילטה פיש, אבל אני לא אוכל את זה.
על רקע כל התקופה והחטופים, אז לא אומרים שמח, אומרים חג טעים.
הבנתי.
חג טעים ומקווים לניסים, הפעם באמת.
בעולם החשוב.
גפילטה מתוק זה טעים, מי שלא אוהב גפילטה זה כמו אוכל יותר מדי חמוץ, מלוח. מתוק.
זה לא בשבילי. אז שוב, תודה לכם שהזנתם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.